הבאים, השיעור הזה והבא, יעסקו בדברים מעשיים של ענייני תולעים. שלחתי לכם דף מקורות אחד שהוא משלים את הקודם, ועוד דף מקורות שהוא ממש ישיר בענייני תולעים, ואני אשתף אתכם לעזרת השם עכשיו במצגת. אני אומר שלום גם לאלה שהצטרפו אלינו, אבל אנחנו כבר לא נעבור עכשיו עליהם אחד אחד, כבר עברנו עליכם וכבר זה מתחיל להיות ארוך. אז אני עכשיו עובר למצגת. טוב, אנחנו דיברנו על הרבה יסודות ובריאה, אבל הדבר האחרון שדיברנו עליו זה על טעם של בריאה, ובתוך הדיונים של טעם של בריאה ראינו שיש שתי סיבות, שבגללם בסופו של דבר טעם של תולעים לא אוסר ומותר להשתמש בסקיטי, עם תה בפנים, גם אם הוא לא בדוק מתולעים, כי א', זה בטל ב-60, ב', הטעם פגום, ראינו שהשח יותר צידד לביטול ה-60, הטז דיבר יותר על טעם פגום, וראינו שמנהל העולם להקל כדעת הטז והעיקרון, שאפילו אם אין לך ביטול ב-60 מקלים בדבר הזה, מתירים לך תחילה לעשות את זה, לא חוששים, אם זה ביטול ב-60 לא מתירים לך תחילה לעשות את זה, נוהגים להגיד שזה פגום, ואנחנו לא רוצים את זה. ואני רוצה עכשיו לעבור לעוד כמה דברים. הדבר שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, זה מרק שנפלה לתוכו בריאה. מרק שנפלה לתוכו תולעת. בואו ניקח רק עוד שקופיות. ככה, אולי יותר טוב לעשות, ככה. כן, נראה לי טוב. לא. לא טוב. טוב, מרק שנפלה לתוכו בריאה. אנחנו מדברים על אדם שיושב ואוכל, ופתאום באמצע ארוחה הוא רואה תולעת בתוך המרק שלו. הוא רואה, וזה נעלם לו. הוא יודע שיש שם תולעה, אבל זה הלך לאיבוד. אז בדבר הזה, כתב הרשב"א בתשובה, מביא הבית יוסף וסימן קוף, כדי רשם ורק, שנפל שם בריאה ונאבדה, אסור הכל. ואם נתנו מרק, מהמרק בכף ובתיארה, וראו שאין שם כלל, הכל מותר ואף הקדרה. אז הרשב"א אומר, ש... הכל אסור, ואסור מדין בריאה, הרשב"א לא כותב כאן בריאה, אבל זה די ברור, וכך יוצא מהשולחן ערוך, שהביא את הרשב"א, בסימן קוף סעיף ג', גדירה של מרק שנפל שם בריאה, ונעמדה הכל אסור. וכמו שראינו, גם תולעת מתה חייבים עליה, למרות שזה... פעל, מושל, גם על דבר כזה, חייבים. עכשיו, אם היה מדובר על דבר שהוא לא בריאה, היה מותר לאכול את המרק. כי אם זה לא בריאה, אז היה בטל ב-60, היה מותר לאכול את המרק. רק בגלל שזה בריאה, אסור לאכול את המרק. עכשיו, למה אדם לא יכול לסנן את המרק? למדנו הרי בשיעור הקודם, שטעם של תולעים מותר, אם טעם של תולעים מותר, היינו מצפים שאדם יוכל לסנן את המרק, לשתות את הנוזל. אומר הפרי מגדים, אסור הכל, היינו כשאי אפשר להתיר על ידי סינון. כך הוא אומר בשם השח. אז אפשרות אחת שפשוט אתה לא יכול לסנן, מדובר על בריאה דקה. אתה לא יכול לסנן. ולכן מותר לך, ולכן אסור לך לאכול אם זה בריאה, ומותר לך לאכול אם זה לא בריאה.
הרב, טעם של תולעים מותר גם אם זה לא פי 60?
אנחנו מהנחה שזה פי 60. אם זה לא פי 60, זה מחלוקת השח והטז שראינו בשיעור הקודם. שלפי השח לכאורה אסור, ולפי הטז יהיה מותר, כי זה טעם פגוף. אפשרות שנייה אומר, והיינו, כשהוא אב או בריאה שעוברת דרך מקווה מסננת. אז יש לך בעיה, אתה לא יכול לסנן. למה? או כי זה עבה, ואז המרק עבה, סמיך, אתה לא יכול לסנן, או שמדובר על בריאה דקה. והיא עוברת דרך המסננת. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי מצד אחד, אם זה בריאה, זה אסור. מצד שני, אם זה לא בריאה, זה מותר. עכשיו, למה זה מעניין כל כך? אחת השאלות ששאלתם, אמרנו שדבר על זה, אני עכשיו רק מזכיר את זה, אני צריך לדבר על זה עוד. מה נקרא תערובת? כי תערובת, מוריד לנו את זה ליסוד הרבנן, זה הרבה יותר קל. במקרה שלנו, אם זה לא בריאה, אז היינו אומרים שמותר לאכול את המרק. שמותר לאכול למרות שאתה לא יכול לסנן כי את תולעת מאוד דקה, קטנה. אבל אין דבר כזה שאי אפשר לסנן. אתה יכול לקחת מסננת עוד יותר דקה. אין לך מסננת כזאת. ולמרות זאת זה נחשב לתערובת. אז מעניין, כלומר, זה שאין לך אפשרות להפריד, למרות שעקרונית אפשר להפריד, אולי דבר כזה יחשב לתערובת, אולי להיות כולה גדולה. עוד דבר, בהמשך התשובה, אנחנו רואים ברשב"א שקראנו, שאם אתה עובר כף-כף, בודק כף-כף, ורואה שאין שם תולעת, הכל מותר, ואפילו הקדרה. אז דבר מעניין, זאת אומרת שיש לך אפשרות לבדוק כף-כף, אבל זו טרחה מאוד גדולה, ואולי למרות זאת, זה נחשב כתערובת, אם זה לא היה בריאה, זה היה צריך להיות בסדר. בכל אופן, נקודה למחשבה, יש כאן עוד דבר שאנחנו רואים, שבאופן פשוט, זה לא שבישול מפרק את הבריאה. הוא לא מפרק אותה, כי מדובר כאן אחרי בישול. אז אולי כן, אולי לא, אבל זה לא בדבר ודאי שבישול מפרק את הבריאה, זה עדיין נשאר כבריאה. והרשב"א כותב עוד דבר שהקדרה בוודאי מותרת, והקדרה בוודאי מותרת, כי ראינו בשיעור הקודם, שטעם של תולעים לא נאסר. אז כיוון שטעם של תולעים לא נאסר, לכן ברור שהסיר עצמו מותר. אז מה שראינו... כן.
מה ההבדל בין כף-כף לבין סינון? לא הבנתי.
אין הבדל. אני רק אומר שזה מראה שאפשר עקרונית בטרחה רבה לבדוק,
ולמרות... אז אם זה מרק שסנן, נגיד זה מרק צח, אפשר לסנן אותו, אז יהיה אפשר לסנן אותו. כאילו, יהיה מותר לסנן אותו.
נכון.
אז הפרי מגדים כאילו סתם אומר שזה יהיה אפשר מבחינה טכנית, לא מבחינה נכון. שזה אסור.
נכון.
אוקיי.
כלומר, מותר לסנן מרק, בואו נראה את הסעיף הבא, ושם נבין יותר באמת. בסעיף הבא הדברים מפורשים.
סליחה על הברות הרב, לא מדובר בשבת.
לא. לא, מצד תולעים. הסעיף הבא זה סעיף ד', גם זה על פי הרשב"א. אומר השולחן ערוך, ירקות מבושלות, שנמצאו בהם שלוש תולעים. זאת אומרת, אתה אוכל מרק, ובאמצע מרק אתה מוצא תולעת, אתה מוציא, ממשיך לאכול את המרק, אוכל, 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 מוצא עוד תולעת, מוציא את התולעת, ממשיך לאכול את המרק, אוכל, 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 מוצא תולעת שלישית. עכשיו, אחרי שיש תולעים, שלוש תולעים, הירקות אסורים. אתה לא יכול לאכול אותם, כי זה כבר חזקה. אבל מהשלקות מסננן ומותרים. אתה יכול לסנן את המים. זה בסדר לסנן ולשתות את המים, וכן הבשר יחצנו וזקנו ומותר. אז אנחנו פוסקים כאן ששלוש תולעים זה כבר חזקה, התז מביא שיש מחלוקת, הרי בין רבי לרשב"ג, שדעת רבי שתיים זה כבר חזקה, דעת רשב"ג זה רק שלוש, והבח רצה לחשוש כאן, שאולי גם שתיים זה חזקה, והתז אומר שרק שלוש תולעים זה חזקה, ורק שהקטלנית החמירו משום סכנת נפשות, אבל רק, רק שלוש זה חזק. בכל אופן, אנחנו רואים כאן שיש לנו מקרה שנקרא חזקה. והמקרה הזה של חזקה הוא מקרה שיותר בעייתי מצד תולעים. שהוא מקרה שממש יש בו בעיה בענייני תולעים. ואני רוצה לבאר את הרמות השונות של הבדיקה. בשביל זה אני רוצה לשתף אתכם בעוד מקורות. כל המקורות האלה זה מקורות שהבאתי בדף המקורות שנתתי לכם. שנייה. אוקיי. יש לנו כמה רמות. אנחנו מנסים עכשיו לברר מתי יש חובת בדיקה. אז קודם כל, על עצם חובת הבדיקה, זה דבר שכתוב בתשובת הרשב"א. הרשב"א אומר, חלק א' סימן קופים ג', עוד אמרת, מניין לנו מן ההלכה שצריך לבדוק הירקות? איך יודעים שצריך לך לבדוק ירקות? דע, שזו הלכה רווחת בישראל, הוא מפורש בגמרא, שכל דבר שהרחש מצוי בו, אסור לאוכלו ולשתותו עד שיבדוק. אז הרשב"א אומר, זה דבר ברור, זה הנחיה ברורה בישראל, כל דבר שהרחש מצוי בו, חייב בדיקה.
עכשיו, אם נדאג... איפה זה בגמרא?
אז בואו ננסה לראות קצת יותר. אם ננסה לדאג בדברים, אז קודם כל הוא אומר, כל דבר שהרחש מצוי בו. מתי צריך לבדוק? דבר שהרחש מצוי בו, זאת אומרת, הדבר שמצוי, שיש בו תולעים. הדין הזה שאמרנו עכשיו, נפסק בשולחן ערוך, בסימן פי ד' בסעיף ח'. והשח מדייק מהדברים האלה, עוד רגע, כמו שאמרתי, שולחן ערוך פוסק את דברי הרשב"א האלה, פד צעיף ח', כל מיני פירות שדרכן להטליע כשהם מחוברים, לא יוכל עד שיבדוק כפרי מתוכו שמה יש בו תולה, אומר השח, אבל אותן פירות שאין דרכן להטליע כלל, ודאי אין צריך בדיקה כלל אפילו בחוץ. זאת אומרת שהשח מלמד אותנו שיש מצב שבו לא צריך לבדוק בכלל. יש דבר שנקרא מיעוט שאינו מצוי. בזה לא צריך לבדוק בכלל. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר מתי לא צריך לבדוק בכלל, מתי יש חובת בדיקה, מתי זה חזקה. אנחנו תכף ננסה לחדד את הדברים. יש לנו מקרה שאמרנו שלא צריך לבדוק בכלל. יש מקרה שצריך לבדוק. המקרה שצריך לבדוק, גם אותו הגדיר הרשב"א, הוא אמר, מדובר על מיעוט, לא מדובר על רוב. מדובר על מיעוט, אני מביא לכם את הרשב"א בתורת הבית, אומר הרשב"א, שכל דבר מצוי בו חוששים לו, ואף על פי שהוא במיעוט. דלמיעוט המצוי חששו. כעניין שחששו לסיר חודש בריאה. זאת אומרת, רוב הבהמות, הריאה שלהם בסדר. רוב הבהמות הריאה שלהם בסדר. איך אנחנו יודעים שרוב הבהמות הריאה שלהם בסדר? א', זאת המציאות. אבל ב', אם זה לא היה בסדר והיא הייתה טריפה, הייתה לנו בעיה לשתות חלב. אם הבהמה טריפה, אז גם היוצא ממנה אסור לשתות אותו. ואנחנו שותים חלב, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שרוב הבהמות הן בסדר. אז, אבל אנחנו חייבים לבדוק, למרות שהרוב בסדר, חייבים לבדוק כל ריאה שאין בה סירחה. שאין בה איזה חור כזה שמחוסר, חייבים לבדוק כל ריאה. זאת אומרת, שיש לנו בינתיים, ראינו שתי רמות. ראינו בינתיים רמה א', נקרא לזה מיעוט שאינו מצוי, זה לא צריך בדיקה כלל. זה ראינו, במקור הקודם, שוע ד' ח' ושף, זה לא צריך בדיקה בכלל. יש לנו רמה ב', וזה מיעוט מצוי. מיעוט מצוי צריך בדיקה. ראינו רשב"א בתורת הבית, ו... הדברים האלה גם כן נפסקו שם בשולחן ערוך. מיעוט מצוי צריך בדיקה כמו בדיקת סיר חודש בריאה. אז יש מיעוט לא מצוי, לא צריך בדיקה, ויש מיעוט מצוי והוא צריך בדיקה. תכף אנחנו נצטרך לחדד יותר, אבל יש לנו עוד רמה שראינו קודם. איזה רמה ראינו קודם?
חזקה.
חזקה. אז יש לנו עוד רמה שראינו קודם. אני אולי לפני חזקה אני אגיד רמה ג' ורמה ד', רמה ג' ורמה ד'. רמה ד' זה חזקה. זה ראינו מקודם, זה למשל שלוש תולעים. זה חזקה. דבר ש... הוחזק בתולעים, אנחנו אומרים שיש שם ודאי תולעים. כלומר, זה חובת בדיקה היא בוודאי, יש שם תולעים, וצריך להוציא ממוחזקות. אנחנו אומרים, תשמע, יש שם תולעים, אתה צריך להוציא ממוחזקות.
אבל גם ברמה ב' צריך בדיקה, מה ההבדל?
עכשיו, זאת שאלה מצוינת. גם ברמה ב' צריך בדיקה. אז מה ההבדל בין שני הדברים? וכדי לסבך עוד קצת, כי אנחנו בכל אופן בשיעור יוני קצת יותר, אז טיפה צריכים לסבך, יש לנו גם רמה ג' רמה ג' זה, מה יכול להיות עוד? להיות מצוי, אני לא יודע, זה כאילו... ספק שקול. ספק. לא יודעים. ספק, ברור שחייבים לבדוק. ספק דאורייתא. עכשיו כאן, זה קצת יותר מורכב, כל מה שאני אומר עכשיו, עכשיו אני אתחיל להסביר את כל הדברים, בסדר? קודם כל, את ההבדל בין ב' וד' למשל. אז ההבדל בין ב' לד' זה דבר שהסביר, אפילו נגדים, בשין פי ד' ובסיוון פי ד', סיפקת על כף ח', הסביר אחרי מגדים, מיעוט מצוי חובת בדיקה היא מדי רבן. כי מדי אורייתא יש ביטול ברוב. ואנחנו למעשה ראינו את זה כבר ברשב"א, כי הרשב"א והרמ"א אמרו שזה כמו שחששו לסירחות בריאה. וגם על סירחות בריאה אנחנו יודעים, שאנחנו אומר חיוב מדי רבנן, כי מדי אורייתא סומכים על רוב. אז העניין הזה של מיעוט מצוי הוא מצריך בדיקה, הוא מצריך בדיקה מיעוט מצוי, אבל מיעוט מצוי מיעוט מצוי, חיוב הבדיקה מדרבנן. חיוב הבדיקה מדרבנן, כי מדאורייתא יש ביטול ברוב. אני רק אגיד, למרות שכך, אני כותב את זה כך בשם הפרי מגדים, לכאורה זה דבר פשוט, לא הייתי צריך לכתוב את זה בשם הפני מגדים. זה לא לגמרי פשוט, כי דעת הפני יהושע בפסחים דפתת, שכל דבר שאתה יכול לבדוק אותו, הוא לא נחשב ספק, ואולי יש בו בכלל דין תורה. כלומר, גם אם אתה אומר, זה רק מיעוט מצוי, היה מקום להגיד, אז מה זה רק מיעוט מצוי? אם אתה יכול לבדוק, אז זה לא ספק, תבדוק. זה לא נחשב בכלל שזה בטל ברוב. אם אתה יכול לבדוק, אבל אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים כמו הפרי מגדים, שבמיעוט מצוי חיוב הבדיקה מדי רבנן. כאשר מדובר על ספק שקול, ספק שקול זה ספק הדאורייתא, ספק הדאורייתא לחומרא. נעזוב את זה רגע. רמה ד' זה חזקה. רמה ד' זה חזקה, כמו שאמרנו, ובדבר הזה, אז אנחנו סבורים, כמו שאמרתי, שיש ודאי תולעים. ובגלל שיש ודאי תולעים, כאן מדובר על חיוב מדאורייתא. לא על חיוב מדרבנן, אלא על חיוב מדאורייתא. זאת אומרת שדלת ובית ושניהם צריך לבדוק, אבל ד' זה חזקה, ולכן חובת הבדיקה מהתורה. זאת אומרת, שלבדוק אורז, זה חובת בדיקה דרבנן. כי אורז זה רק מיעוט מצוי. אבל לבדוק חסה, או כרוב, או כרובית, או ברוקולי, זה כבר דאורייתא, כי זה מוחזק בתולעים.
הרב, למה אורז זה מיעוט מצוי?
אז עכשיו צריך להגדיר מה בדיוק נחשב כמיעוט מצוי. עכשיו, יש ויכוח גדול מאוד איך לחשב מיעוט מצוי. יש כל ההגדרות. בשו"ת שבט הלוי הוא רוצה להגיד שאם בכל רוב יש מיעוט נגיעות, זה נחשב מיעוט מצוי, יש כל ההגדרות. אבל מקובל, לדעת רב שטוען זלמן אוירבך, ועוד אחרים, על פי תשובת המשכנות יעקב. יש תשובת משכנות יעקב ביורדיה בסימן י"ז, שהוא מוכיח מהמשנה בגיטין דף למד א', שמעל 10% נחשב מיעוט מצוי. כלומר, לפי המשכנות יעקב, אם אנחנו נגיד ככה, מיעוט שאינו מצוי, לפי המשכנות יעקב, שהזכרנו עכשיו, נורדה י"ז, עד 10%. ורמה ב' שאמרנו, טוב, לפי המשכנות יעקב, מעל 10%. אז אם זה פחות מ-10%, לא צריך בדיקה בכלל. תפוח לא צריך לבדוק. למרות הציורים האלה עם תפוח, עם תולעת, תפוח לא צריך לבדוק, כי הוא פחות ממיעוט מצוי של תולעים. אם יש מיעוט מצוי, אז באורז למשל, אורז, שועית, קטניות, קמח, כל הדברים האלה, זה מיעוט מצוי. זה חובת בדיקה מדרבנן.
הרב, מיעוט מצוי זה מה שאדם מכיר מהבית שלו, או מה שכתוב בספרים שהוא מיעוט מצוי? ספרים עשרות בשנים.
בואו נשאיר את זה פתוח בינתיים, אנחנו צריך להגיע לזה. אז מיעוט מצוי, 10%.
אבל מה ההבדל מבחינת רמת החיוב לבדוק בין רמה ג' לרמה ד'?
עכשיו, בין רמה ב' לד' זה אותו דבר. רמה ג' וד' מצד אחד, שניהם דאורייתא, מצד שני, תהיה לנו נפקמינה בין שניהם במקרים של ספקות. כי אם יש לך איזה ספק שאתה לך לדבר עליו, אז לא יעזור לך כנגד חזקה. אבל אם יש לך ספק, ומדובר על רמה ג', אז זה הופך להיות ספק ספקה. אז ברמה ד' זה לא יעזור, כי זה חזקה, ורמה ג' זה יעזור. עכשיו תראו, אני לא אתייחס כל כך לרמה ג', כי בדרך כלל, קשה לך לדעת בדיוק ספק שקול. כלומר, בדרך כלל יש לנו את רמה א', ב' או ד'. אז לכן, מעכשיו, כאילו, ג' ייעלם איכשהו. ואנחנו נתייחס לד'. זה יהיה הדבר המרכזי. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, ואנחנו מזה נעצור בשיעור הזה, ואנחנו נמשיך בהמשך. דבר אחד, כדי להבין את המשמעות ואת הנפקמינה העצומה בין רמה ב' לרמה ד'. שנייה, אני רוצה לחפש לכם את זה. אני מביא עכשיו את דברי הרשב"א בתורת הבית. זה דבר מאוד משמעותי.
הרב?
כן.
הכמות שאותה צריך לבדוק אם יש מיעוט מצוי או לא, מה הכמות שאנחנו מדברים עליה?
שאלה מצוינת.
כי אפשר לבדוק חצי כוס אורז ואפשר לבדוק מחסן אורז, ברור שהתוצאות יהיו שונות. בין 10 מחסנים ל-10 חצאי כוסות אורז.
ברור. אני רק אגיד קודם כל, זה אומנם לא עכשיו, אני רציתי להתייחס זה אחרי זה, אבל אני רק אגיד, בוא נביא את זה אולי, בבדיקה עצמה, הרמה טוען, יש שתי שאלות, יש שאלה אחת, איך אתה יודע מה מיעוט מצוי ומה לא מיעוט מצוי, ויש שאלה כמה אתה צריך לבדוק. אני רק אגיד, אני כותב את זה כאן, אני אביא את זה, אבל אני לא אדבר על זה עכשיו, שלא מספיקה בדיקת מדגם, אתה צריך לבדוק הכל. עכשיו...
מה זה הכל? כל מה?
אתה עכשיו רוצה לאכול אורז? תבדוק את כל האורז, אל תבדוק מדגם.
את כל השקית אורז?
כן. כל מה שאתה רוצה לאכול.
ואז מה? מתוך השקית האורז, אז צריך...
עכשיו לא.
אתה רוצה עכשיו לאכול כוס אורז, תדוק את כל הכוס, אל תדוק כמה חצי כוס.
עכשיו אתה שואל, כשרוצים לבדוק שכיחות, כמה צריך לבדוק? וזאת שאלה מצוינת. ברור שאתה לא תבדוק את הכל, אחרת אתה כבר אין טעם בכל העניין, אתה בודק, אז כבר אין... אבל אנחנו נדבר על זה, אני מקווה. בכל אופן, אני רוצה להסביר את הנפקמינה. בין ב' לדלת, וזה לאחר בישול. אומר הרשב"א, שאחרי שבישלת, עבר ובישל, אני לא נכנס כאן לכל הפרטים, עבר ובישל, אומר הרשב"א, במקרה כזה, אם מדובר על מיעוט מצוי, זה יהיה מותר, למה? ועוד שהרי יש כאן שני ספקות. ספק היה שם רחש, ספק לא היה. ואם... תמציא לומר, לא היה ספק שמא נימוח ונתבטל. כלומר, אומר הרשב"א, טוב, זה כאן, במיעוט מצוי, אם לא בדק, מותר לאחר הבישול. כי יש כאן שני ספקות. א', אולי אין תולעת, זה רק מיעוט מצוי, לא בטוח שיש תולעת. ב', אולי התולעת התפרקה בבישול. לכן יש כאן שני ספקות, ולכן אפשר להתיר. כלומר, לפי זה, לכן אם לא בררו אורז ולא ניפו קמח, בדרך כלל מותר לאכול את התבשיל. לא ניפו וכבר בישלו, כן? כבר בישלו או אפו. בדרך כלל מותר לאכול את התבשיל בגלל שזה מיעוט מצוי. כי אולי לא הייתה תולעת, ואם הייתה תולעת, אולי היא התפרקה בבישול. אבל כל זה אפשר להגיד רק בבית. כאשר מדובר על מוחזקות, כאשר מדובר על דלת, אי אפשר להגיד את זה. למה אי אפשר להגיד את זה? כי במוחזקות יש
לי ספק הראשון.
רק ספק אחד, זה לא ספק ספייקה. אבל אם מוחזק בתולעים, עצום גם לאחר בישול, כי יש רק ספק אחד. אז הדבר הזה הוא נפקמינה מאוד גדולה. אתה מתארח בבית שלא מקפיד את תולעים. כל הדברים ששייכים לרשימה של מיעוט מצוי, אתה יכול לאכול, כי יש כאן ספק ספק. כל הדברים ששייכים לחזקה, אתה לא יכול לאכול. לכן מאוד חשוב לנו לדעת מה שייך למיעוט מצוי, מה שייך לחזקה. ואת כל הדברים האלה, ואת כל הדברים המעשים בענייני תולעים, אנחנו נראה בעזרת השם הפעם הבאה. שלחתי לכם גם את הדף מקורות הרגיל, שחלק מהמקורות כבר הבאתי כאן, ועוד תשובה מעניינת של הרב עובדיה יוסף לגבי תולעים שאתה לא יכול לראות בעין. ביחווה דעת חלק ואף סימן ממזיין, שלחתי לכם את זה לדף המקורות. חוץ מזה שלחתי לכם עוד הפעמים מקורות שהם יותר ממוקדים בענייני תולעים, וזה ממש עכשיו הלכה למעשה. ראינו את היסודות של בריאה, עכשיו אנחנו ננסה ללמוד את הדברים, הלכה למעשה, וכל המקורות שהבאתי לכם. אז בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא, שיהיה לכולם יום מקסים, ובהצלחה רבה.
רוצה שאלה?
כן.
לגבי המיעוט המצוי שאמרת מ-10%, יש כאילו גובה מסוים עד 50%?
עד 50%.
ואז מ-50%?
חזקה.
אוקיי.
הרב, תוכל לשלוח את המצגת?
כן, אני אשלח בעזרת השם, אני שולח הרב.
הרב, זה גם כל הדיון בכלל של הרב איה והרב עובדיה וקיצור.
אנחנו נצטרך אחרי זה מכל הדברים האלה להבין על מה מתווכחים. ואחרי שאבין על מה מתווכחים, נחשוב איזה דרך אנחנו הולכים בה. בעזרת השם.
כדאי הרב איה, לא כדאי.
אני רואה שאתה בעניינים.
כן, למדתי סובה יותר בעבר.
אתה רוצה להחמיר יותר מהרב היה? סתם, סתם.
לא יהיה אפשר לאכול כלום, הרב.
נכון. בסדר, עזרת השם נלמד וננסה לבדוק. אני שולח לכם עכשיו את המצגת. אז שיהיה לכם יום מקסים, ונמשיך בעזרת השם בשיעור הבא. להתראות.